שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נון במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם ונסיים 5 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נעסוק בנוסח הזימון, בחלק השני נדבר על חלוקה לקבוצות שונות בזימון, ובחלק השלישי נדבר על יין מזוג ולא מזוג, ואגב זה על הכבוד לאוכל. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, וזה לגבי הנוסח של הזימון. נראה את המשנה לפי הסדר של הגמרא, ואת החלק הזה נחלק לשלוש סוגיות. הסוגיה הראשונה עוסקת בשאלה האם אומרים רבותיי נברך, או רבותיי ברכו. אז אם יש רק שלושה אנשים, אז ברור שאומרים נברך, כי המזמן הוא חלק מהברכה. אבל אם יש ארבעה אנשים, אז אומרת המשנה שהמזמן יכול לומר ברכו, כלומר אתם השלושה, אתם תברכו. זה המשנה, אבל שמואל אומר לא, לעולם אל יוציא אדם עצמו מהכלל, אלא בכל מקרה יאמרו נברך, ומה הוא יעשה עם המשנה? הוא אומר שהמשנה לא התכוונה שכך צריך לעשות, אלא רק שגם זה בסדר, אבל באמת עדיף תמיד לומר נברך. עכשיו הגמרא מביאה לזה שתי ראיות. ראיה אחת זה מהמשנה הבאה שנראה אותה עוד מעט, שהמשנה אומרת שאם יש שישה אנשים הם יכולים להתחלק לשתי קבוצות של שלושה ושלושה. עכשיו אם היינו אומרים שלפי המשנה יש עדיפות לומר ברכו ולא נברך, אז שישה לא טוב שיתחלקו, כי אז הם כבר לא יכולים לומר ברכו אלא יצטרכו לומר נברך, אלא מכאן ראיה שאין עדיפות לפי המשנה לומר ברכו, אלא זה רק אפשרות, וכאמור לפי שמואל זה גם אפשרות פחות טובה. זאת ראיה אחת. ראיה שנייה זה מברייתא שאומרת שאפשר לומר את שני הנוסחים, גם נברך וגם ברכו, ואומרת שהנקדנים, כלומר אנשים שמדייקים, ייחסו עליך אם תאמר ברכו, כלומר לכאורה גם מהברייתא הזאת משמע שעדיף לומר נברך. עד כאן הסוגיה הראשונה לגבי נברך או ברכו, ועכשיו ממש באמצע אותה ברייתא אנחנו עוברים לסוגיה השנייה. הסוגיה השנייה ממשיכה ממש באותו נושא של ניסוחים שונים, אנחנו קוראים לזה סוגיה בפני עצמה, כי הגמרא מטפלת כאן בארבעה חלקים של הזימון, ולגבי כל אחד מהם היא מביאה נוסח שמי שאומר אותו הוא תלמיד חכם, והיא מביאה נוסח אחר שמי שאומר אותו הוא בור. מה עם ארבעת הדברים? אז דבר אחד, באותה ברייתא שהרגע עצרנו בה, צריך לומר, ובטובו חיינו ולא ומטובו חיינו. למה? כי ובטובו משמע כל טובו, ומטובו משמע מחלק מטובו. זה דבר אחד, הגמרא בקשה על זה משמואל ב' פרק ז', כתוב שדוד מתפלל להשם ואומר, ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם. אז הנה גם הוא אומר, מברכתך, כלומר לכאורה, חלק ולא כל הברכה, אז למה ומטובו זה לא טוב? עונה הגמרא שיש הבדל בין שבח לבין בקשה. כשאתה משבח כמו בזימון, אז תזכיר את כל הטוב. כשאתה מבקש, אז באמת יש היגיון לא להיות חצוף ולבקש הכל, אלא ומברכתך, כמו שדוד עשה. אגב, לעומת זאת, מי שמבקש להתקדם בתורה, אז הוא כן צריך לבקש הכל, כמו שכתוב, פתח פיך ועמלאו. זה היה הדבר הראשון, ובטובו ולא ומטובו. הדבר השני, לגבי אותו משפט בברייתא אחרת, רבי אומר שצריך לומר ובטובו חיינו ולא ובטובו חיים. למה? כי כשאתה אומר ובטובו חיים, זה יכול לשמע שיש הרבה אנשים שחיים, אבל אולי אתה לא, לכן תגיד ובטובו חיינו, שגם אתה תחיה. זאת הגרסה שמתקבלת בברייתא של רבי, אבל הגמרא מביאה גרסה נוספת של נהר בלי שהם גורסים להפך, שעדיף לומר ובטובו חיים ולא ובטובו חיינו, בשביל שלא תבקש חיים רק לעצמך, אלא לכולם, אבל כאמור הגרסה הראשונה מתקבלת ובטובו חיינו. הדבר השלישי אומר רבי יוחנן צריך לומר נברך שאכלנו משלו, בלי לציין את מי אנחנו מברכים בעצם, ולא לומר נברך למי שאכלנו משלו. למה? למה עדיף לא לציין למי אנחנו מברכים? כי אם אתה אומר למי שאכלנו משלו, מי ששומע זה יכול להישמע שאתה מודה גם להשם, גם לבעל הבית, לכל מי שהביא לך את האוכל. אבל אם אתה אומר נברך שאכלנו משלו, כלומר אתה מודה רק לגורם אחד, אז ברור שאתה מתכוון להשם. זה הדבר השלישי. הגמרא מקשה על זה מהניסוח בסוף ההגדה של פסח, ששם אנחנו אומרים לפיכך אנחנו חייבים להודות וכולי למי שעשה את כל הניסים האלה. אז למה שם אנחנו כן אומרים למי? מסבירה הגמרא כי שם אין מה להתבלבל, ברור שאנחנו מתכוונים להשם, כי רק השם עושה ניסים. אבל אם נאמר נברך למי שאכלנו משלו, אז אפשר לחשוב שאנחנו מודים פה לבעל הבית. זה היה הדבר השלישי, והדבר הרביעי אומר רבי יוחנן שבזימון בשלושה צריך לומר ברוך שאכלנו משלו ולא על המזון שאכלנו, כי אז הוא נשמע שהוא מברך את המזון. בזימון בעשרה אין בעיה, כי ממילא ברור שהוא מברך את השם, כי הרי הוא מזכיר אלוקינו. אז זאת הייתה הסוגיה השנייה, ראינו ארבעה דברים עם ניסוחים עדיפים וניסוחים לא טובים. הסוגיה השלישית, ממש באמצע עמוד א', מחזירה אותנו למשנה, וכאן הגמרא דנה מה ההבדל בנוסח כשיש יותר ויותר אנשים. אז ברור לכולם שיש הבדל בין שלושה לבין עשרה, שבעשרה אומרים נברך אלוקינו. השאלה היא האם מעבר לעשרה כשיש מאה ומעלה, האם גם אז יש הבדל בנוסח? זאת השאלה, את הדיון לגבי זה נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון נראה את הדעות, המשנה מביאה מחלוקת לגבי זה בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר שמעבר לעשרה הכמות לא משנה, רבי יוסי הגלילי אומר שיש הבדל בין הברכה של 100, של 1000 ושל ריבו, כל פעם מוסיפים עוד משהו לברכה. אז שוב, לפי רבי עקיבא לא מוסיפים, לפי רבי יוסי הגלילי מוסיפים, והגמרא מסבירה שמחלוקת הזאת ביניהם בעצם עובד במשנה פעמיים. בהתחלה הגמרא מביאה תנא קמא, כלומר רבי עקיבא שאומר שאין הבדל, ואז היא מביאה דעה שאומרת שיש הבדל, רק שלא כתוב מי אמר את זה, וזה בעצם רבי יוסי הגלילי. אחר כך היא מביאה את רבי יוסי הגלילי בפירוש, וגם מביאה לו מקור, במקלות ברחו אלוקים, נראה את זה עוד רגע, ובסוף היא מסיימת שוב ברבי עקיבא שאומר שאין הבדל וגם מביאה לו סברה, הוא אומר, כמו שבבית כנסת לא משנה כמה אנשים יש אומרים ברחו את השם, גם בזימון לא משנה כמה אנשים יש, כמובן חוץ משלושה ועשרה. זה השלב הראשון, ראינו את הדעות, עוד פעם לפי רבי עקיבא אין הבדל, לפי רבי יוסי הגלילי יש. השלב השני זה שהגמרא מביאה את המקור, כאמור המקור של רבי יוסי הגלילי לזה שיש הבדל זה מבמקלות ברחו אלוקים, השם ממקור ישראל. מה זה במקלות? אז הוא מבין שיש כמה סוגי קהל, וככל שהקהל גדול יותר אז הברכה משתנה, זה רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא לעומת זאת דורש מהפסוק הזה משהו אחר לגמרי, שבמקלות זה כשניקלו ישראל על הים בים סוף, ואז ברכו אלוקים השם ממקור ישראל, שברכו את השם אפילו העוברים שנמצאים במקור, כלומר שהם עדיין בבטן, גם הם אמרו שירה לפני השם. אז זה היה לגבי הלימוד, ועכשיו שלב שלישי זה כמי פוסקים. אז הגמרא מספרת שרב חמה אכל אצל הריש גלותה, והוא ניסה לארגן זימון במאה כמו רבי יוסי הגלילי, אבל אמר לו רבינה שלא צריך, כהלכה כרבי עקיבא, שבאמת מעבר לעשרה אין שום הבדל בנוסח. אלה היו שלושת השלבים לגבי הנוסח ממאה ומעלה, ועכשיו בסוגריים, כיוון שהמשנה הזכירה שבבית כנסת אומרים ברכו את השם, המשנה גם הביאה את רבי ישמעאל שהוא אומר שאומרים ברכו את השם המבורך, והגמרא ממש לפני המשנה בעמוד א' מביאה שבאמת רב אמר שלמרות שלא חייבים לעשות כך, עדיף. למה? א', כי גם לרבי עקיבא זה בסדר, לא אכפת לו שנוסיף, וגם ככה העם נוהג, לכן צריך לעשות כך. בזה הגענו בערך למשנה בעמוד א', אבל דילגנו על כמה שורות, לכן נחזור עכשיו אחורה לתשע שורות לפני המשנה, ושם נתחיל את החלק השני של השיעור. הנושא של החלק השני באופן כללי זה הקבוצה של הזימון, כלומר מתי הקבוצה שאוכלת ביחד יכולה להתחלק, ומה מגדיר אותם כקבוצה, לגבי זה נראה ארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה סיפור שהגמרא מביאה, אגב הסיפור שראינו מקודם לגבי הסעודה אצל הריש גלותה, אז הגמרא מביאה עוד סיפור על סעודה אצל הריש גלותה, וזה שרב מספר שכשהיו אוכלים אצל הריש גלותה בסעודה גדולה, אז למרות שהיו עושים גם זימון גדול לכולם, בכל זאת הוא ועוד אנשים היו מתחלקים לשלשות והיו מזמנים בשקט לבד. למה? הרי עוד מעט נראה במשנה שכשיש זימון בעשרה אסור להתחלק לשלשות, אלא מסבירה הגמרא שהם לא רצו לצאת ידי חובה בזימון הגדול, כי ממילא לא היה אפשר לשמוע כי היה בלגן והרבה אנשים, לכן הם רצו לזמן לבד, ולעשות זימון של עשרה עשרה, ריש גלותא ישים לב וזה לא יפה, לכן התחלקו לשלשות. זה הסעיף הראשון לגבי חלוקת הקבוצה לקבוצות. הסעיף השני, גם הוא קצת לפני המשנה, אומרת הגמרא שאם יש שלושה שאכלו, ואחד שכח והוא בטעות ברח לפני כולם, למרות זאת הוא עדיין יכול להצטרף אליהם לזימון, ולהם זה נחשב זימון, ולא זה לא נחשב זימון כי הוא כבר ברך. זה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה המשנה, שהיא אומרת את מה שהזכרנו מקודם, שאסור לחלק קבוצה אם זה יוריד אותה בדרגה, כלומר אם יש שלושה אסור להתחלק לשניים ואחד, כי אז אין זימון בכלל, ואם יש עשרה אסור להתחלק כי אז לא יהיה זימון עם שם השם וכן הלאה. זה הדין במשנה וזה מובן, חוץ מהיוצא דופן שראינו מקודם באירוע גדול שלא שומעים את הזימון. מה שהגמרא עכשיו דנה זה למה כשהמשנה הדגימה את זה, היא גם הזכירה את זה שלשלושה אסור להתחלק. הרי כששלושה מתחלקים הם לא מורידים את הדרגה של הזימון, הם פשוט מבטלים את הזימון, וברור שאסור לבטל את הזימון, הרי כבר למדנו בתחילת הפרק, כששלושה שאכלו חייבים לזמן, אז למה שיוכלו להתחלק? עונה הגמרא שכאן יש חידוש מיוחד, כלומר מדובר במקרה שהיינו חושבים שאולי הם יכולים להתפצל והם לא חייבים לזמן ביחד, כמה שמלן שהם חייבים. באיזה מקרה? אז הגמרא הביאה שלושה מקרים כאלה. מקרה אחד זה שהם אמנם קבעו לאכול ביחד והתיישבו, אבל הם עוד לא התחילו לאכול בפועל, או שהם התחילו אבל עוד לא אכלו כזית. היינו חושבים שאז אם הם החליטו להתפצל הם יכולים, כמה שמלן שהם כבר לא יכולים להתפצל. מקרה שני זה שהם לא אוכלים מקערה משותפת, אלא כל אחד ואחד הביא את האוכל שלו, אז אולי גם אז הם יכולים להתפצל, כמה שמלן שלא. ומקרה שלישי, מקרה קצת יותר מורכב, היו שלוש קבוצות של אנשים, ובכל קבוצה היו כמה אנשים, נניח ארבע בכל קבוצה, ואחד מכל קבוצה, אחרי שהוא כבר אכל עם הקבוצה שלו, עזב את הקבוצה, וביחד הם יצרו קבוצה נוספת של שלושה אנשים. עכשיו לגבי זה המשנה מחדשת שכל אחד מהם מעביר את החיוב שהיה לו לזמן עם הקבוצה הראשונה שלו אל הקבוצה החדשה, וביחד שלושתם חייבים לזמן, אלא אם כן הם כבר זימנו בקבוצה הראשונה והם עוד לא ברחו, ואז הם הצטרפו לקבוצה החדשה ואפילו המשיכו לאכול, אז הם לא צריכים לזמן ביחד כי הם כבר ענו לזימון בקבוצה הראשונה. עד כאן הסעיף השלישי לגבי החידוש במשנה שהיא אמרה ששלושה לא יכולים להתחלק, והסעיף הרביעי בחלק הזה, מה מגדיר קבוצה? אז אם הם אוכלים ביחד, כמובן שהם קבוצה, אבל מה קורה כשהם אוכלים בכמה שולחנות? אז יש שני דרכים להגדיר אותם כקבוצה אחת, או שהם רואים אחד את השני, זה מה שכתוב במשנה, או שיש שמש אחד לשתי קבוצות, ואז הם קבוצה אחת אפילו שהם לא רואים, זה מה שכתוב בברייתא. בזה סיימנו את החלק השני לגבי הקבוצות של הזימון, והגענו לרבע העליון של עמוד ב', אנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון. הנושא של החלק השלישי מתייחס לחלק האחרון של המשנה שאותו עוד לא קראנו, וזה נושא שלא ברור לגמרי למה זה מובא כאן. המשנה מביאה מחלוקת האם אפשר לברך בורא פרי הגפן על יין שלא ירבבו בו מים. למה לא? כי בזמנם היין היה מאוד חזק ולא היה אפשר לשתות אותו בלי לערבב בו מים, זה נקרא למזוג את היין. והשאלה אם לא עשו את זה, האם הברכה היא בורא פרי הגפן או שהיא עדיין בורא פרי העץ כמו מי שאוכל ענבים. אז לגבי זה רבי אליעזר אומר שאם לא מזגו זה עץ, אבל חכמים אומרים שבכל מקרה זה גפן. זאת המחלוקת, עכשיו לא ממש לפי סדר הגמרא, לגבי זה בגמרא יש שני דיונים. דיון אחד רבי יוסי ברבי חנינה אומר שגם רבנן מודים שאם זה כוס של ברכה, כלומר על ברכת המזון, אז כן צריך למזוג, כי רוצים לברך על יין מן המובחר. דבר שני, הגמרא מבררת מה בכלל אפשר לעשות אם יין לא מזוג, הרי אי אפשר לשתות את זה, אלא מסבירה הגמרא שמשתמשים בזה למאכל שנקרא קורייטי, שלפי רשי הכוונה היא לאנומלית, שזה איזשהו ערבוב של יין דבש ופלפלים או יין מים ושמן. בכל אופן יש מה לעשות עם זה, ויברכו על זה לפי חכמים בורא פרי הגפן. זה השלב הראשון בחלק הזה, ובזה בעצם רק ראינו את המשנה. אבל עכשיו בגמרא, כשלב שני שלנו, הגמרא מביאה ברייטה שמרחיבה את הנושא של המשנה לנושא נוסף. הברייטה אומרת לפי הגרסה שלנו שאם זה נחשב יין אז אי אפשר ליטול מזה ידיים, אבל אם זה עוד לא נחשב יין אז זה נחשב משקה שאפשר ליטול ממנו ידיים. יוצא לפי זה שלפי חכמים אף פעם אי אפשר ליטול מזה ידיים, כי בכל מקרה זה בורא פרי הגפן, אבל לפי רבי אליעזר אם עוד לא מזגו אותו במים אז אפשר ליטול ממנו ידיים. עכשיו יוצא לפי זה שאני יכול ליטול ידיים באותם יין לא מזוגים, שזה כנראה יין מאוד מרוכז, ואז ללכת לאכול. עכשיו הרי הידיים שלי לא היו נקיות, אז אני אלכלך את הפת שאני אוכל באותו יין, אז יוצא שלפי רבי אליעזר לא אכפת לי שאני ממעיס את הפת, וזה בעצם מוביל אותנו לנושא חדש, וזה הכבוד או הזהירות מלפגוע באוכל, ובזה נראה שלושה סעיפים ובזה נסיים. אז הסעיף הראשון זה מה שהרגע אמרנו, שלרבי אליעזר לא אכפת לי שאני מלכלך את הפת, הגמרא אומרת שזה כשמואל שהוא אומר שעושה אדם כל צרכיו בפת, לכאורה בפשטות הוא מתכוון שאפילו שהפת יימאס. עכשיו תראו תוספות שזה לא ממש כך לפי שמואל, אבל לפי רבי אליעזר זה כך, שלא צריך לדאוג שהפת יימאס. זה הסעיף הראשון, עכשיו בניגוד לזה בסעיף השני, הגמרא מביאה ברייתא עם דעה הפוכה שאומרת שלא רק שצריך לא לגרום למיאוס הפת, צריך אפילו להיזהר מדברים שיכולים בטעות לגרום לזה, כמו להעביר כוס עם משקה מעל הפת. בנוסף לזה הברייתא מוסיפה שגם אסור לזרוק את הפת אפילו שזה לא יגרום למיאוס הפת. זה הסעיף השני, עכשיו סעיף שלישי, כיוון שאמרנו שאסור לזרוק את הפת אפילו שהוא לא יתלכלך מזה, הגמרא מביאה דיון לגבי מאכלים אחרים, האם אותם מותר לזרוק, אז הגמרא מספרת שמרזות רז רק לרב אשי איזה בשר מבושל, כנראה שזה היה במקום נקי, שזה לא יימאס, בכל אופן הם דנו ביניהם אם זה מותר או אסור, ובסוף יש שתי ברייתות שלכאורה סותרות, ברייתא אחת אומרת שאסור, וברייתא שנייה אומרת שמותר, עונה הגמרא שזה תלוי, אם זה יימאס מזה אז אסור, אם זה לא יימאס אז זה מותר, והגמרא מביאה עוד ברייתא שגם כן מביאה את אותו עיקרון, שהיו זורקים כליות ואגוזים ומאפים אבל לא לחם דווקא בקיץ ולא בחורף, כי בקיץ זה לא יימאס ולכן מותר, ובחורף זה יתלכלך מהבוץ ואסור. אז זה לגבי זריקת אוכל, עוד פעם, פת אסור בכל מקרה, משהו אחר, אם זה יימאס אסור, אם זה לא יימאס מותר. בזה הגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על נוסח הזימון, אמרנו שאפשר לומר גם נברך וגם ברכו, אבל עדיף נברך. ראינו עוד ניסוחים, צריך לומר ובטובו חיינו ולא ובטובו חיים, נברך שאכלנו משלו ולא למי שאכלנו משלו, וברוך שאכלנו משלו ולא ברוך על המזון שאכלנו. ודבר נוסף לגבי הנוסח, לפי רבי עקיבא אין הבדל בין 10 אנשים ל-100 אנשים, לפי רבי יוסי הגלילי יש הבדל בין 10, 100, 1000 וריבו.
המקור שלו זה מבמקלות ברחו אלוקים, רבי עקיבא לעומצות למד את זה על עוברים בקריאת ים סוף, ואמרנו שפוסקים כרבי עקיבא. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על הקבוצות של הזימון, לגבי זה ראינו ארבעה סעיפים. סעיף אחד אמר שגם כשיש המון אנשים וצריך זימון בעשרה, אם יש רעש וקשה לשמוע את הזימון המרכזי, אפשר להתחלק לקבוצות קטנות. סעיף שני אמר שאם אחד ברח לפני השניים, עדיין הוא יכול לזמן איתם, הם יצאו בזה והוא לא יצא ידי זימון. בסעיף השלישי המשנה אמרה שאסור להתחלק ולהוריד את דרגת הזימון, והיא גם אמרה שלשלושה אסור להתחלק, שאלנו מה החידוש, וענינו שהם צריכים לזמן ביחד אפילו שהם עוד לא בפועל התחילו לאכול, או אפילו שכל אחד אוכל מכיכר שלו, או אפילו שכל אחד מהם בעצם מגיע מקבוצה אחרת, זה הסעיף השלישי. והסעיף הרביעי, שתי קבוצות נחשבות לקבוצה אחת, או כשהן רואות אחת את השנייה, או כשיש להן שמש משותף. בחלק השלישי ראינו נושא שלא קשור לזימון בדווקא, וזה היין. לפי רבי אליעזר, אם לא שמו במים, אז לא מברכים עליו גפן. לפי חכמים, בכל מקרה זה גפן, אבל לא משתמשים בזה לכוס של ברכה. ובנוסף לנפקמינה של הברכה, יש גם נפקמינה לגבי נטילת ידיים, שאם זה גפן, לא נוטלים בזה ידיים, ויוצא שלפי רבי אליעזר אפשר אפילו שזה ילכלך את הלחם. זה הביא אותנו לברייתא שחולקת על זה כנראה, ואומרת שצריך לדאוג מאוד לא ללכלך את הלחם וגם לא לזרוק. ולגבי זריקת מאכלים אחרים, ראינו שתי ברייתות, והמסקנה היא שאם זה ימאס, אז לא, אם זה לא ימאס, אז כן, כמו שהיו עושים לחתן, כל טוב.